התוכנית שמור וזכור בחסות בר המים נועם אחד מבית אפיקים. זוכרים להעביר למצב שבת ושומרים על בטיחות הילדים בשבת ובכל השבוע. כוכבית 85-10. שואלים ודורשים, הלכות החג, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום רב לכל המאזינים, ערב חג הפסח, יום גדול מימי שנה, ממנו שואבים אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא למשך השנה כולה, ועלינו לנצל את היום הקדוש הזה, את הלילה הגדול הזה, להנחיל גם לסובבים אותנו, אם זה הבנים, אם זה יתר בני המשפחה, שהכל יהיה ברוגע, שהכל יהיה מתוך סדר אמיתי, שהכל יהיה מתוך מסירות אחד לשני, לסייע אחד לשני. מקפידים על המצוות, וצריך להקפיד על המצוות, חלילה וחס שלא לזלזל בשום אחת ממצוות הלילה הזה, והן מרובות. לכל אחת מהמצוות יש מעלה בפני עצמה. המעלה הגדולה ביותר מכלל המצוות, זהו סיפור יציאת מצרים, מצוות המגיד. לא רק והגדת לבנך ביום ההוא, בדורנו ברוך השם זכינו, הבנים הם תלמידי חכמים, מבינים, גם ילדים בני 10-11 כבר יש בהם דעת ותבונה, לא רק לקבל אלא גם לתת. הם מכינים כל מיני רעיונות, כל מיני פירושים נפלאים על ההגדה, על ידי השיתוף פעולה של כל בני המשפחה, הבנים, הבנות, נותנים לכולנו את ההרגשה שכולנו נמצאים תחת כיפת ברזל אחת, תחת אותה מטריה שמגנה על כלל ישראל במשך דורות רבים, הביאנו עד הלום, בוודאי שהאמונה תתחזק בנו בסיום הערב. זהו ערב גדול, ערב נפלא, חבל לבזבז אותו בכל מיני ויכוחי סרק, בכל מיני דברים שהם מיותרים. כן לעשות כך או לא לעשות כך, נניח לבני הבית, ניתן לכל אחד את החופש לעשות כרצונו, כמובן במסגרת ההלכה, כמובן לא בניגוד להלכה, אבל בנועם, בדברי חן ושמחה, השמחה בשירים, כל קטע בהגדה שניתן לשורר ולומר אותו בכל נעים, נעשה אותו כמיטב יכולתנו. כל קטע בהגדה יש בו חשיבות ומעלה, גם אם נתעכב בשבילו כמה דקות רציניות, נעריך בהם. יש כל כך הרבה הסברים לכל קטע וקטע, והיא שעמדה, יש עשרות הסברים על הקטע הנפלא הזה, על הקטע מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, כל כך הרבה דברים נעימים אפשר לומר בהם, לשורר את דיינו, לשורר כל קטע שאפשר, בפרט כשיש ילדים קטנים בבית, הם כבר קיבלו את ההבנה בחלקים האלה שיש בהם שירים, כמו עבדים היינו, כמו דיינו, כל מיני מקומות שבהם הילדים משתתפים איתנו, נסחף אותם איתנו, נמשוך אותם איתנו באבותות אהבה, ובזה נקיים את מצוות והגדת לבנך. ארבעת הבנים מלמדים אותנו שיש צורך להתייחס אל כל אחד ואחד מהילדים בצורה המתאימה לו, כמו שגם התורה ציוותה, ולמען תספר באוזני בנך. לא אמרו תספר לבנך, תספר באוזני בנך. אני מבין שבאוזני בנך פירושו שיש לאדם את היכולת על ידי ההנמכה של רמת הדיבור, על ידי ההנחה ברמת הדיבור לפי גילו, לפי שכלו של מי שנמצא ממולי, בזה אני מגיע אל אותה מטרה, אל אותה מצווה יקרה של והגדת לבנך. ואם הילד בעצמו מספר לאביו, בלי שום ספק, דרך זה שהילד מספר לאביו, הופך את הילד להיות זה שמספר לעצמו גם. זאת אומרת שבדרך השמיעה שהבן משמיע לאוזניו, הוא בעצם סיפר את מצוות התורה והגדת לבנך. לכן לכל אחד ואחד נותנים את מה שמתאים לו, אם זה החכם ואם זה הרשע ואם זה התם ושאינו יודע לשאול. זה יכול להיות לבנים ויכול להיות לבנות. בנות שלנו חכמניות מאוד, צריך לגשת גם עליהן בצורה הנכונה, לחלק את קטעי ההגדה לכל בני הבית, לחלק את קטעי ההגדה ולא שבעל הבית יאמר את הכל. נכון אמנם ששומע כעונה, אבל זה דווקא כשהוא עוקב, שומע, נמצא איתנו באותו קטע, שומע את דברי ההגדה ומשתתף, משתף פעולה בהבנה של הדברים. אבל אם השומע הזה הוא לא כעונה, אלא הוא בסך הכל פסיבי, עומד מהצד, אין לו שום גישה ושום הבנה למה שנעשה מסביבו, זו לא נקראת שמיעה, זו לא נקראת הקשבה. שמיעה יש בה גם סוג של קבלה, על ידי שהוא מעביר את הדברים בצורה הנכונה, יש כאן דין שומע כעונה. לכל אחד מאיתנו, בלי יוצא מן הכלל, יש ברוך השם את החן בשפתיים, כל אחד לפי הרגל שלו, כל אחד לפי הסגנון של ההרגל שלו, ולכן כל אחד מאיתנו יעשה את ההשתדלות, כדי שבעזרת השם נזכה כולנו לעבור את הלילה הגדול הזה בצורה הנכונה ביותר. כן, בבקשה לשיחה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שבת שלום וברכה, פסח כשר ושמח. הרב, יש לי במפסת כן, שיונה בנתה, ויש שם שתי ביצים, מה עליי לעשות?
אין מה לעשות. אילו הייתם מפקירים את המקום שבו היה מונח הקן, לפני שהביצים כבר הונחו בקן, ניתן היה לקיים את מצוות שילוח הקן. כי מצוות שילוח הקן קיימת אך ורק בקן שנמצא במקום הפקר. וכיוון שהקן לא נמצא במקום הפקר, אין מצוות שילוח הקן כלל.
כי זה מפריע לי, אני לא יודעת מה, אז מה,
להשאיר
את זה ככה?
כן, אין ברירה, צער בעלי חיים.
כי סגרתי שם, וכל פעם זה טוב. רב, אפשר עוד שאלה קטנה?
כן.
תודה. יש לי מחבת שלא השתמשתי בו שנתיים, ככה בערך, הוא היה בשרי, אפשר להפוך אותו לפרווה?
צריך לעשות לו הגעלה. הזמן לבד לא מרפא, הזמן לבד לא מכשיר, צריך לעשות לו הגעלה, ובהתאם להגעלה, אז ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש שרוצים.
תודה רבה, רב.
בבקשה.
גם לכם,
שבת שלום. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
דבר ראשון, רציתי לשאול אם יש בעיה לשתות יין בתוך הסעודה, אחד שרגיל, זה נקרא מוסיף והכוסות.
להרבות בשתיית יין לא מומלץ. מבחינת ההלכה מותר לשתות יין בסעודה. ומי שנהג בכל שבת לשתות יין שונה כדי לברך ברכת הטוב והמטיב, כדי להשלים למאה ברכות, יעשה כך גם בליל הסדר, בשבת זו, כמו שבכל שבת שהוא רגיל. יין יבש שהטעם שלו שונה מהכוסות שהוא שתה לפני כן, אפשר לברך עליו את ברכת הטוב והמטיב. לכן, לכתחילה יותר נכון לא לשתות יין, כיוון שארבע כוסות גם הם הרבה, וטוב להקפיד לשתות בכוס השלישית והרביעית יין דווקא. דווקא יין זה אומר שזה יהיה דבר שהוא מהודר. בכוס הראשונה מקפידים לשתות דווקא מיץ ענבים, כי אנחנו רעבים. אם נשתה יין על בטן ריקה, זה ישפיע עלינו לרעה. לא נוכל להקשיב בצורה טובה להגדה, נהיה בלחץ, לכן שותים מיץ ענבים. אבל מהכוס השנייה ואילך, מי שיכול לשתות יין, תבוא עליו ברכה.
עכשיו לעוד שאלה לגבי אודם. הבנתי שלא צריך כשרות.
בתנאי שאין בו טעם טוב.
הבנתי, ואם השתמשו בזה כל השנה, זה צריך, זה יש חשש?
לא, לא צריך, לא. אפשר להמשיך להשתמש בו.
הבנתי, אמרתי אולי, כאילו, על הפה, כשאף על השפתיים. תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום לכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
משחיז סכינים, איך אפשר להכשיר לפסח? יש לנו שני סוגי משחיזים, יש בלוק כזה שעלה משחיזים, ויש סוג אחר שהוא עם חרצים כאלה של מתכות, מתקן כזה שמעבירים בו את הסכין ומשחיזים אותו.
לרחוץ טוב טוב, לשפשף עם מברשת, ואם יש מברשת פלדה זה יותר טוב, לשטוף טוב טוב וזה מספיק, לא צריך יותר מזה. כי אין שם דבר חם, השיוף הוא המחמם, החיכוך הוא המחמם, ולכן די לעשות לו עירוי טוב, וזה מכשיר אותו כבר לפסח.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, תזכו לשנים רבות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום הרב. רציתי לשאול, האם היום יש לנו הרבה מכונות כביסה לחבס? האם אפשר לחפש היום גם אחר החצות? במכונה מדובר, לא כביסה ביד, האם אפשר או לא?
לכתחילה, כל דיני חול המועד מתחילים כבר היום אחר הצהריים. אבל בשעת הדחק, במקום שאין ברירה, אפשר להתיר בפרט בדורנו שיש לנו מכונות כביסה, וזה לא דורש מאיתנו לפנות את כל מעשינו.
בסדר, ועוד שאלה, אם אפשר בקשר לאורז בפסח, אם אני קניתי אורז עם הכשר בדת ספרדי טוב, האם צריך בכל זאת לברור אותו 3 פעמים, או שלא צריך?
די לברור אותו פעמיים. אין צורך ב3 פעמים, כיוון שהבדץ נותן את הכשרות אחרי בדיקה ראשונה של מכונה. בדיקת מכונה נחשבת כבדיקה אחת. צריך עוד פעמיים, ומותר לבדוק את האורז גם בתוך ימי הפסח.
בסדר, תודה רבה הרב, חג שמח.
חג שמח. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום. רציתי בבקשה לשאול, משפך יין, זה נקרא כמין מסנן, הוא עשוי מפלסטיק. ובמשך כל השנה אני רק מסנן בו יין, ושוטף אותו אחר כך במים. מה הדין לגבי החג?
השאלות כאן הן 2. האחת, האם זה קשר לפסח? כן, זה קשר לפסח. ביין, גם אם אולי הייתה איזו כניסה של פירור לתוך היין, המסננת, אין בה שום דבר חם, מותר יהיה להשתמש באותה הכלי, אותו משפך, גם בפסח. השאלה השנייה, האם מותר להשתמש במשפך הזה בשבת? או חג. אסור להשתמש
זה לא,
בו.
זה לא רשת או משהו, הרב.
אלא?
זה כמין משפך, כמו משפך של זה, רק יש בו איזה שאיבה שהוא מסנן את היין. זה פטנט ממש מיוחד, שזה מוריד את החמצוציות של היין. זה עושה אותו החמצוציות של היין, אבל זה ממש משפך רגיל, רגיל, זה רגיל.
אם הוא מפריד דבר מדבר, זה דין
לא
של בורר.
דבר.
אם אתה אומר שהוא מפחית את החומציות.
הוא מפחית את החומציות, אבל זה לא יש לנו איזה שאריות של ענבים או משהו, זה מים שנכנס בתוך משפך.
אינני יודע לומר לך תשובה ברורה, אם אתה אומר שזה משנה את מהות היין, ולו גם במעט, צריך לברר טוב טוב.
בטיב הטעם, לא, אבל בסדר. לא שאני מכניס, עדיין. אני מכניס יין עם גרגירים.
אני לא יודע לענות, אדוני הנכבד, אני לא יודע לענות, כן. צריך להבין מה זה עושה, ייתכן שיש כאן איסור בורר, אני לא יודע לענות.
מה אם לא בדקתי את האוטו, הרב, שכחתי אתמול לבדוק את האוטו.
תיגש עכשיו ותבדוק, עדיין לא מאוחר, כן?
עדיין לא. תודה רבה רב,
וחג שמח. תזכו למצוות, חג שמח. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול, השבת הזאת, שטובלים את המרור בקרפש, מה מבחינת הלכות בורר לנער את הכרפס, את החרוסת?
בורר שייך כאשר הדברים מעורבבים זה בזה. אתה מוציא את הרצוי לך ולא את מה שאינו רצוי. אבל כאשר הדברים מונחים אחד על השני, בניעור קל הדבר העליון נופל, אין כאן דין בורר. מותר לך תחילה, תובלים את, את המרור, את החסה בתוך החרוסת, ומנערים טיפה כדי שהמרירות של החסה תישמר.
אז כאילו מותר רק ניעור הראשון, אחד, אם אחר כך נשאר דבוק קצת, נער את זה...
לא נורא, תשאיר אותו, לא צריך להוריד. כל מה שאמרנו זה לא להרבות בטיבול של החרוסת, כיוון שזה משנה את הטעם. אבל אם נשאר קצת, זה כבר לא משנה את הטעם.
תודה רבה, כבוד הרב, חג שמח.
חג שמח. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב ומבורך.
רציתי בבקשה לשאול, האם גביע מכסף שמקדשים בו את היין, האם זה חשוב שזה יהיה גביע מכסף עם רגל או בלי רגל?
אתם מדברים איתי על דברים שנוגעים יותר לחסידות ולא להלכה. בהלכה אין שום הבדל בין גביע שיש לו רגל לגביע בלי רגל. כולם שווים, ובלבד שיחיל בתוכו כ-90 סיסי, 90 גרם. אין צורך להחמיר כדברי רבנו החזון איש, החומרה הזו גם יכולה להביא לידי כולה, אלא להקפיד על ה-90 סיסי, שזה המידה המינימלית, ולא לא להכביד יותר מדי בשתייה.
תודה רבה, כבוד הרב, חג שמח.
וכסף. חג שמח. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום וברכה. הקומקום עושה קצר, שאלה אם אני יכולה להשתמש בקומקום של החמץ, שהוא תמיד עומד בפינה לגמרי, אין שם שום מגע בכלל עם אוכל, ואני יכולה לשים אותו על עוד, איזה מין פלטה, או על עוד איזה מין נייר כסף או משהו, כי הוא נקי לגמרי הקומקום של החמץ.
הגברת מתבקשת להסביר לי מה טיבו של הקומקום. מדובר על קומקום חשמלי אוטומטי שמשתמשים בו רק למים?
כן, כן, כן.
אין צורך לעשות לו שום דבר מלבד ניקיון חיצוני, ובפרט את הפייה שדרכה יוצאים המים החמים, מנקים היטב היטב, והקומקום כשר לפסח.
תודה רבה.
בבקשה. כן, בבקשה לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
כבוד הרב.
כן.
רציתי לשאול בענייני איפור, או דמים וכל הדברים האלה, האם מותר להשתמש את זה בפסח?
כל תכשירי האיפור אינם ראויים לאכילת הכלב, וכל דבר שהוא נפסל לאכילת הכלב מותר להשתמש בו בפסח, כולל גם אודם שאין בו טעם טוב, האודם עצמו הוא נקרא פסול לאכילת הכלב, מותר להשתמש בהם בתוך ימי הפסח.
אין בעיה, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רצינו לשאול בקשר לסכין של בשר שחתכנו את הכל השנה. עכשיו שכחתי להגיל אותה. זה סכין רק לבשר. אז אני צריך להגיל אותה?
קודם כל עוד לא מאוחר, אפשר עדיין לעשות להגעלה. אין שום מניעה לחמם מים, לקחת את הסכין ולהכניס למים המבעבעים, וזוהי הגעלה. הגעלה בתוך הבית היא טובה לא פחות מהגעלה שנעשית מחוץ לבית. אבל יש שני סוגי בשרים, וזו שאלה שנוגעת לא לסכין, אלא למה שחתכו בה. אם חתכו בה בשר שהוא מעובד, הסכין הזו צריכה הכשרה, כיוון שבחיתוך יש בליעה בחימום, החיכוך שגורם בשעת החיתוך משני צידי הבשר, מבליעים לסכין, ולכן מרן כתב בשולחן ערוך, שהסכין עושים לה הגעלה. הסוגי בשרים שהם גולמיים, לא בשר מעובד, בשר מעובד בלבד צריך שיהיה כשר לפסח, כיוון שמחדירים בתוכו פוספטים עם תבלינים. הפוספטים עם תבלינים יש בהם גם חמץ. לכן שם הבליעה של הסכין מצריכה הכשרה לפסח. אבל אם אני יודע מראש שאצלי בבית לא נכנס בשר מעובד, מכל סוג שהוא, לא עופות ולא בשר בקר וצון, כיוון שאין בשר מעובד בבית שלי, החיתוך נעשה אך ורק בבשר גולמי, כיוון שמדובר רק בבשר גולמי, מותר לך תחילה להשתמש באותה סכין גם ללא הכשרה כלל. עד כאן זה החלק העיקרי. כעת להערה שהיא כללית, לא מכשירים בשום דרך שהיא כלי שהוא עשוי משני חלקים. יכול להיות שהידית מעץ או פלסטיק, ועליו כמובן ממתכת, במצב כזה לא מכשירים את הכלי, כי התנאי להכשרת הכלי זה הניקיון. התורה אמרה אך מעט לכלוך וחלודה, כי ברגע שיש לכלוך באותו מקום, הוא מונע את פלטת הבליעה שנמצאת בסכין. ולכן, אם יש חיבור, מתחת לחיבור מצטבר לכלוך, איך אני יכול להכשיר את הסכין הזו? הרי יש שם לכלוך שמונע את הפלטה. אבל אם הסכין עשויה חטיבה אחת, אין מקום לכניסת לכלוך בין לבין, מותר יהיה להכשיר אותה לכתחילה בהגעלה.
הרב, הבשר שמוכרים בקפואים בסופרים מחוץ לארץ זה מעובד או לא מעובד? פשוט אני לא יודע.
הבשר הקפוא שמיובא מחוץ לארץ אינו מעובד. העיבוד עושים רק בארץ.
ואם כבר חתכתי בטעות בסכין הזאת ובשר מעובד וחתכתי את כבר, הבשר הזה בעייתי עכשיו?
הבשר לא בעייתי, אבל הסכין היא בעייתית. אותה צריך להכשיר. אם עשית את זה עכשיו, הימים האלה, אתמול, מחר, הבדל גדול בין אתמול למחר הוא משמעותי. עד אתמול הבשר, החמץ בטל ב-60. והטעם שנשאר, אין בו דין חוזר ונעור. אבל ממחר ואילך, דיינו ממוצאי שבת ואילך, כבר לא אומרים שבטל ב-60, כי החמץ בפסח אוסר במשהו.
והעופות של היום זה מה שבא בזה, זה מעובד.
לא, 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 לא. העופות הקפואים אינם מעובדים.
תודה רבה, הרב. חג שמח.
חג שמח. כן, בבקשה, לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
הלו?
כן.
אני רציתי לשאול, האם ביצים צריכים לשטוף אותם?
האשכנזים החמירו בנותן טעם לפגם, ולכן הדיו שנמצא על גבי הביצים, לפי זה צריך להקפיד שלא יהיה בו חשש חמץ. אם יש בו רק חשש קטניות, אז קטניות פלוס נותן טעם לפגם, גם לאשכנזים אין סיבה להחמיר. אבל כשמדובר בחשש חמץ, האשכנזים נהגו להחמיר. לספרדים אין שום צורך להקפיד, כל סוגי הביצים, החותמת לא מפריעה כלל ועיקר, מותר לך תחילה לצרוך את הביצים, רק שוטפים מעט את הביצה, כיוון שהיא מתגלגלת למקומות שאולי הייתה איזה מהות של חמץ בסביבה, לכן רוחצים לפני שמכניסים לסיר.
תודה רבה.
בבקשה.
חג שמח.
בבקשה, חג שמח. כן, נמתין לשיחה הבאה. טוב, אם כך נמשיך בשיחה שלנו, אין לנו מאזין. הנושא של הכשרות לפסח הרבה פעמים עולה לטונים לא רצויים, מתחילים ויכוחים בבית, זה כשר, זה לא כשר, להיות חכם ונבון, לא מנהלים ויכוחים גם על הדברים החשובים ביותר שקיימים. כל אדם ירא שמיים יקפיד לא להכניס את עצמו לוויכוחים, בפרט לא בתוך ימי הפסח. אם יש צורך, ניגשים לרב, והרב יקיים עושה שלום במרומיו. כן, בבקשה, לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
תודה רב.
כן. מיקרוגל חייב להכשיר, וקשה מאוד להכשיר. אני חוזר עוד הפעם, חובה להכשיר, וקשה לא. מאוד להכשיר. למה קשה? כי המיקרוגל אין לו גוף חימום. החיכוך הוא הגורם לחימום פנימי, והעדים שנפלטים כתוצאה מהחיכוך, העדים האלה נבלעים בדפנות. קשה מאוד להוציא אותם. ולעשות לו ליבון עם ברנר זה יערוס, אז אין מצווה לקלקל. וכל זאת, מי שיכול לרכוש מיקרוגל מיוחד לפסח, יש לו אפשרות, תבוא עליו ברכה. מי שלא יכול בלי מיקרוגל, וקשה לו מבחינה כלכלית לרכוש מיקרוגל לפסח, הרי בכל שנה מדובר מקסימום על 4.5 ימים, לא יותר. בשביל 4.5 ימים, עדיף יותר לא להכשיר. אבל מי שגם זה הרבה עליו הוא לא מסוגל, מוציאים את כל חלקי המיקרוגל, מנקים היטב היטב, גם בתוך המיקרוגל וגם את החלקים, מעבירים סיכה על כל החריצים מסביב לדפנות, לאחר ששאבנו את כל הפירורים שיצאו, אז אני מכניס חזרה את הצלחת והגלגלת, לוקח כוס עם חצי מים שמעורבים בו סבון, להיזהר לא אקונומיקה, לשים בו סבון, להפעיל את המיקרוגל ל4 דקות, ואז כל העדים שמתפשטים מהכוס שיש בה את הסבון, פגמו את הדפנות. זו הכשרה בדיעבד גדול, זה לא לחתך הילה. מי שיכול להימנע, כן, מי שיכול להימנע, עדיף יותר להימנע.
אז עדיף לא להשתמש, אם אפשר לקנות, עדיף לא להשתמש.
נכון.
טוב, תודה רבה,
חג שמח, כן. בבקשה לשיחה הבאה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול משהו לא מענייני הפסח, וזה גם אפשרי, נכון?
בזריזות, בבקשה.
לגבי נטילת ידיים לילדים בבוקר,
ילד ששולח ידיים לשולחן ונוגע בכל מיני דברים, חובה ליטול לו את הידיים, כיוון שהוא נוגע במאכלים. ילד שהוא עדיין תינוק והידיים שלו עדיין לא נשלחות, לא מסתובבות בכל מיני מקומות של אוכל, אין צורך לרחוץ לו את הידיים.
ילד בן שנה וחצי שרוצה שהוא קם בבוקר לאכול בקבוק או
משהו כזה. סליחה, סליחה, אני לא בייביסיטר, לא יודע לענות לך.
לא, צריך ליטול לו ידיים קודם.
אמרתי את הכלל, אמרתי את הכלל. זהו, אם אתה מבין מה אמרתי, אז בבקשה תנהג כפי שאמרתי. כן, נעבור בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רצינו לשאול על פלטה, אם אפשר להכשיר אותה או שצריך לקנות חדש?
עוד הפעם, מה השאלה?
פלטה שהשתמשנו בה כל השנה, לחמם אוכל בשבת.
פלטה, מכשירים אותה קודם כל אחרי ניקיון טוב, מכשירים אותה בעירוי, ואם אפשר לצפות גם בנייר כסף, הפלטה כשרה.
ורק לנפות, או שצריך גם לשפוך מים רותחים?
אמרתי, להערות עליה מים רותחים. כן, אמרתי.
אוקיי.
כן.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, כן, לשיחה האחרונה, בבקשה בזריזות.
שלום הרב, רציתי לשאול, האם אנשים צריכות לאסף בליל הסדר? מה מנהג בזה למעשה?
זה לא מנהג, זהו דין. גם נשים חייבות בכל מצוות הלילה הזה כמו הגברים, כולל גם ברכת ההלל, מה שנשים ספרדיות לא מברכות כל השנה, הלילה הן מברכות. כל מצוות הלילה הזה איש ואישה שווים. ההבדל הוא רק בדיעבד. גבר שאכל או שתה בלי הסיבה חייב לחזור, אישה לא חייבת לחזור. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, כן, יש לנו המשך בעזרת השם בשליש הבא, ולכן אני כאן מודה גם לישי פופובסקי וגם למפיק שלנו, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, חג כשר ושמח וכל טוב.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג, עם הגאון הרב אברהם יוסף. התוכנית שמור וזכור בחסות בר המים נועם אחד מבית אפיקים. זוכרים להעביר למצב שבת ושומרים על בטיחות הילדים בשבת ובכל השבוע. כוכבית 8510.
אלף!
סטופ!
יצא לי חטא!
דומם בחטא!
חשמל!
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים.
גם בבית שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תקשו למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות. גיליתם בבית שקע שבור או פגום? ספרו מיד להורים כדי שיזמינו חשמלאי מוסמך. ואף פעם, אל תשתמשו במכשירי חשמל פגומים.
שימרו על עצמכם!
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית. תרמו לנו והיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31.
לא נשתנה הפסח הזה מפסח בשדה שעברה.
כמו בכל חג ומועד, כולם מגיעים בכל המועד פסח לקניון רמות בירושלים. מגוון אטרקציות לילדים, פארק חבלים, מכוניות ממונעות, ספינת פיראטים, קרוסלת נדנדות ומשחקיית ענק לקטנטנים. בנוסף, ראשון, שני ושלישי של חול המועד בשעה 17:00 מופעים ולעטוטנים. קניון רמות, חוגגים פסח ברמות אחרות.
אין כמו ההרגשה של נתינה בלי תמורה. בשנה החולפת, למעלה מ-13,000 סטודנטים קיבלו מלגה ממפעל הפיס, וזכו להעניק בחזרה לקהילה בכל רחבי הארץ. גם השנה, נמשיך לעודד את רוח הנתינה ולהשקיע בחינוך, רווחה, סביבה ועוד. מפעל הפיס, דברים טובים מתחילים כאן. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
הבית כבר מבריק, השיאים על הקיריים, כל מה שנשאר הוא צחצוח השיניים. זה הרגע לפנק את כל בני המשפחה, במשחה ונפרשת כל גית חדשה.
כל גית מאחלת לכל בית ישראל פסח כשר ושמח.
נהנים יותר, שותים יותר, ריבר, ריבר.
כוכבית 6601, כוכבית 6601.
בחיים לא הכל שחור לבן, בבריאות דווקא כן.
בבריאות הבחירה היא פשוטה, או שאתם מתפשרים או שאתם במאוחדת. רק במאוחדת תענו ממגוון שירותי הבריאות הטובים ביותר, עם התאמה מושלמת לאורך החיים שלכם. בריאות ללא פשרות, רק במאוחדת.
הקיטל כבר מוכן על הכיסא, הכרפס פרוס בקערה, שלוש המצות על השולחן הערוך, ואז יש רגעים שרק מי שמכיר אותך מבין אותם.
מבינים אותך מצוין, מרקנטיל.
ועכשיו, כדי שתוכלו לחוות את החג עם המון נחת, מרקנטיל מתאים לכם הלוואת פיקס בהחזר חודשי קבוע של 299 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5600. לתשומת לבכם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אלדן, אני נוסע. מנקים את הסניפים באלדן. בואו להנות ממגוון כלי רכב במחירים חגיגיים. חול המועד פסח. לפרטים, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים. בקהילה.
ובגיליון החג של בקהילה. מה קורה בין החרדים לקואליציה? הפרשן יעקב ריבלין במוסף פוליטי מיוחד על כל המשברים של המפלגות החרדיות בדרך לממשלה. בקהילה, עיתון חג בשמונה חלקים עם הסיפורים הכי טובים מהכותבים הכי טובים.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי
תוכנית שמור וזכור בחסות בר המים נועם אחד מבית אפיקים. זוכרים להעביר למצב שבת ושומרים על בטיחות הילדים בשבת ובכל השבוע. כוכבית 85-10. עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
תוכל תמיד
איתי. כן, נענה אם כן על שאלות מהפקס וגם מהאתר. האם ניתן להשתמש בפסח במיחם חשמלי עם משאבה שבו משתמשים במהלך השנה? האם ניתן להכשיר את המיחם? לשאלה הזו יש כמה פנים. יש מיחם ללא המשאבה שלוחצים מלמעלה, שהוא מונח על הפלטה, או שהוא חשמלי, אחד משני הדברים, המכסה שלו שטוח, מניחים עליו מדי פעם בפעם, לחמים, בורקס, כל מיני דברים שהם חמץ. במצב כזה שיש מכסה שטוח, בוודאי מניחים עליו דברים של חמץ, צריך להכשיר. השאלה את מה להכשיר. אם יש חור במכסה, בוודאי נפלו פירורים של חמץ לתוך המי חם, מאוד מאוד קשה לנקות את המי חם הזה, ולכן לא מומלץ לתת לו הכשרה לפסח בשום דרך שהיא. לא מומלץ להשתמש בו בפסח, וראוי לרכוש איזה מי חם אחר לצורך הפסח. אבל כאשר המכסה אטום, סגור לגמרי, ואנחנו רוצים להכשיר את המכסה בלבד, עושים לו הגעלה, שהרי דרך הבליעה שלו באה דרך העדים שבאים מלמטה. העדים נחשבים כדבר לך, ואומנם החמץ מונח ישירות על גבי המכסה, אבל הבליעה באה דרך העדים, ולכן יעשה למכסה הגעלה, והמיחם מותר בשימוש. המיחם עם משאבה, יש בו אולי שאלה אחת, אם אני מניח בתוך כוס דברים שהם חמץ, העירוי של המיחם על גבי החמץ, אולי זה נקרא ניצוק חיבור. ההלכה שניצוק נחשב חיבור רק בדברים מסוימים, לא בנושא הזה. ולכן, אם שפכתי אפילו ישירות מהמיחם אל גבי הכוס, אל החמץ שנמצא בכוס, בכל זאת אין צורך להכשיר את המיחם. פעמים שזה להפך, מלמטה עולים עדים ואז נבלעים בפייה של המיחם. במצב הזה מנקים היטב היטב את המיחם, מרתיחים בתוכו מים ומעבירים ברתיחה את המים שנמצאים בפייה, ובזה הוא כשר ואין צורך להחמיר יתר על המידה. נמצאנו למדים שהקומקום האוטומטי שמחממים בו, והוא קווה מאליו בגמר הרתיחה, הוא נכבה מאליו, קומקום שכזה אין צורך להכשיר אותו, אלא די בניקיון מסביב, שהרי הוא כל השנה מונח בסביבות חמץ, מנקים אותו מסביב היטב, והמיחם הזה, הקומקום הזה, קשר לפסח. שאלה שנייה, שמעתי שהאשכנזים שמקפידים על קטניות, רשאים לאכול קינוע בפסח. הקינוע היא מוצר חדש. לא היה אותו עד לפני 50 שנה בכלל. לא הייתה מודעות לקיומו בארץ בכלל. הרבנים האשכנזים בארץ הם שקובעים האם זה קטניות או לא. היו כאלה שחשבו לומר שזה אפילו חמץ, כי באנציקלופדיה, בכל מיני מקומות, כתבו שזה מין דגן. יכול להיות שזה מין דגן לפי דעתם, לפי שיטתם, שהרי גם לאורז הם טוענים שזה מין דגן. אם האורז מין דגן, גם זה נקרא מין דגן. המין דגן שהם מכנים לא יכול לחלוק על דברי רבותינו. הגמרא מביאה שיש לנו רק 5 מיני דגן ולא יותר. רבי יוחנן בן נורי צירף גם את האורז לכלל 5 מיני דגן. חכמים חלקו עליו, ואין מי שחש לדברי רבי יוחנן בן נורי. זאת אומרת שגם האורז זה לא בגלל שהוא נקרא מין דגן, נהגו האשכנזים לא לאכול ממנו. הסיבה שלא אוכלים את האורז, כי הוא דומה בצורתו לגרגירי החיטה והשעורה. הוא גם אולי נערז, עובר באריזות של של חמץ, של חיטה ושעורה, והקטניות כולם דומים זה לזה. לכן נהגו האשכנזים לא לאכול קטניות בפסח. הקטניות אין מי שיאמר שהם חמץ. מי שעושה מחירת חמץ, בוודאי שלא כולל במחירה את הקטניות. מי שעושה מחירת חמץ, אוסר רק את החמץ עצמו, בין אם זה בממתקים, ובין אם זה בדברי מזון כמו קרקרים וכדומה, כל מיני דברים שהם חמץ נכללים בכלל מחירת החמץ. אבל הקטניות, לא רק שאין צורך למכור בהם את החמץ כי אין בהם חמץ, אלא גם הם עצמם מותרים השנה בשימוש לאשכנזים ביום שביעי של פסח להכין את הצ'ונט, להכין את המאכלים לכבוד שבת. די לנו שמחמירים בקטניות במשך שבעת ימי החג. היהודים היושבים בארץ הקודש ביום שבת קודש זה כבר אחרי החג. כל החומרות מסתיימים ביום שישי הבא, ביום שישי שהוא ערב שבת, יום שביעי של פסח. ביום שביעי של פסח מכינים את צורכי השבת. כשרוצים להכין את צורכי השבת, מותר להכין קטניות לך תחילה. לא בדיעבד. אין שום שאלה לגבי הכלים. די להם, לאשכנזים, להחמיר בקטניות עצמם, אבל בוודאי לא בבליעה שהקטניות מבליעים לתוך הכלים. הדוגמה הפשוטה ביותר, יש לי קרוב משפחה אשכנזי, יש לי חבר טוב אשכנזי, הוא בא להתארח בביתי וביחד אנחנו סועדים. אני חייב להקפיד מאוד לא להכשיל אותו בקטניות, לא בשמן ולא במוצרים כלשהם שיש בהם תערובת של קטניות. אני חייב לא להכשיל אותו, אני נזהר מאוד. כל זה כלפי החבר במאכלים עצמם. ומה עם הסירים והמחבטות שבהם אני מכין עבורנו את האוכל? הרי הם בושלו בהם קודם, יש בהם בליעה של קטניות. אם יש בהם בליעה של קטניות, הרי לא ייתכן לתת מהם אל החבר האשכנזי. אני מבין ולומד מכאן שנתינת הבליעה בסירים אין מה לחשוש ממנה, גם לגבי האוסרים את הקטניות, גם לגבי הנוהגים את הפרישות מהקטניות, הבליעה לא נאסרה. ולכן ביום שישי הבא, ביום שביעי של פסח, מותר לך תחילה לאשכנזים לעשות כל מיני דברי מאכל שיש בהם קטניות, ללא שום חשש מהבליעה שנבלעת בסירים ובהם יצטרכו להשתמש בשנה הבאה. אני אומר את הדברים כלפי הקטניות, אבל בשום אופן לא לגבי החמץ. אבי מורי כתב תשובה שביום שבת מותר לאכול חמץ. התשובה היא עקרונית בהלכה, כיוון שהאיסור של החמץ פקע מיד בשקיעת השמש בצאת הכוכבים של יום שישי, והמוקצה לא עובר מיום ליום. לא מושכים מוקצה מיום ליום. אבל כאן, במקרה הזה של החמץ, שאבי מורי כתב להקל, אנחנו מורים ברבים, לא חס ושלום לחלוק על אבי מורי, אנחנו רק אומרים שזה לא פרקטי, מפני שיושבים בשולחן עם כלי הפסח, יושבים בשולחן ואוכלים דברים שהם קשרים, שנגררים אחרי כל שבעת הימים האחרונים. איך אפשר לאכול חמץ? לכן, עדיף יותר להימנע בשבת, נתאפק עוד יום אחד, נשתה ונאכל את החמץ רק במוצאי שבת ולא לפני כן. אבל זה לגבי החמץ, מה שאין כן לגבי הקטניות שהן בוודאי לא חמץ, מותר לאכול מהם ביום שבת לכתחילה, לאשכנזים שמחמירים לא לאכול קטניות, וכן מי שהקפיד גם בקרב הספרדים על אורז, יכול להכין מאכלי אורז ליום שבת, אבל גם לספרדים וגם לאשכנזים צריך לברור את הקטניות לפני הבישול ביום שישי, שמימצא בהם חמץ. אני מאחל לכלל המאזינים שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח, שנזכה לאכול מהזבחים ומהפסחים, אמן.
בכל מועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי.